טוב, יש לי קצת התלבטות. האם לדלג או לא? אז אנחנו ננסה להתגבר על התלבטויותיי ונתחיל משעה 18. ועוד כתוב על זה בחידושי הרשש. פירוש דרך העני כשבא לביתו באיתותי ערב, זה מה שהרשש כותב, והוא רעב וסעודתו לא הוכנה כי ביתו ריקן, אוכל פת במלח כדי לשבור רעבונו קצת, וסעודתו העיקרית עוד תתמהמה זמן לא מעט עד שתלך אשתו לקנות צורכי הסעודה ולתקנה ולבשלה. ובזה התיישב מה שגמגמו המפרשים בזה וקושת התוספות, אני גופה מתי התפלל אין שם. אז גענו שטענתו של הרשש מבילנה כאן היא שכאשר ברית אמרה שאני נכנס לאכול פיתוב המלח, פיתוב המלח זה לא כל סעודתו, אלא שהוא אוכל פת במלח כדי לשבור קצת רעבונו, וממה שהביא הביתה מהצדקה, אז אשתו תלך לקנות זה וכולי, ואז כמובן שזה לא תואם את פירושו של רש"י כפי שראינו אותו, שאין לו נר להעיר בסעודתו. והרב מגיב על זה משורה 23, ונראה דנקת רשע לייחוד פת במלח וסעודה העיקרית לייחוד, שיש כאן שני דברים נפרדים. ותמה על דבריו, והגמרא מפורשת היא שלא יהיה אדם בא מן השדה ואומר אלך לביתי ואוכל כמעה וכו', אלא קורא קריאת שמה ומתפלל ואוכל פיתו ומברך. ומכיוון דאכל כזית העני לפי הרשש לשבור רעבונו קצת כדאמרה, הרי אכל כמעה ונמצא עובר על דבריהם. זאת אתה לא יכול, אם אני רוצה לפרש קצת את העניינים, אתה לא יכול להסתמך כדי לקבוע שיעור של קריאת שמה על עבירה. אבל ממשיך הרב, מנהג מפורסם אצל היהודים להתחיל סעודתם באכילת פת במלח, מה שאנחנו עושים עם המוציא, כן? לברך על המוציא תחילה, וזהו משעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח. פירוש, משעה שהתחיל העני בסדר סעודתו, והעיקר כדי פרשו התוספות, עד שהכינו לו סעודתו יקחה ויתפלל, ואין לגמגם על המפרשים. כן, עונה לגמגום של הקודם. ועוד פירש המהרש"א, אבל המתניתין דקטני משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, לא תקשלו הוא דהיח יאכל אז תרומה, דאסור להתחיל בסעודה. אתם רואים שכאן העניין של המהרש"א חוזר על מה שהרב הסביר לגבי הסיבה שבגללה אי אפשר לקבל את דברי הרשש. אבל אם כן, אותה השאלה הנשאלת כביכול לגבי העני יכולה להיות נשאלת גם לגבי הכהנים שנכנסים לאכול בתחומתן. ממשיך המהרש"א, ויש לומר דהכי כאמר שככה נאמרו הדברים משעה שהכהנים וכולי, דהיינו זאת אומרת שמותרים לאכול בתחומה ואין להם טומאה עוד. זאת אומרת שההצעה של המהרש"א זה לומר שהמשמעות שהכהנים נכנסים לאכול זה לא אומר שהם אוכלים באותו זמן, אלא שהם נכנסים לאכול כי הם כבר יכולים מבחינת טומאה.
יש לנו מקום אחר, גרסה מותרים לאכול, ופה כתוב נכנסים לאכול.
אז אני יכול לשנות את דברי המהרש"ל, זה מה שהוא כותב. ואין להם טומאה עוד, ומי הוא ודאי אסירי להתחיל בסעודה משם קריאת שמע, ואסורים להתחיל באותה סעודה משום קריאת שמע, אבל מי שהני נכנס לאכול פיתו במלח וכו', משמע שאז דחקו לאכול כפרש רש"י, משום שאין לו נר להדליק. והקשיא להו שפיר, מתי יתפלל וכו' ודוק. מה שהוא מסביר, למה אין קושיה על הכהנים, ושיכולה להיות קושיה על העני מאותה הבחינה, שאם אנחנו הולכים לפי כיוונו של, של רש"י דאין לו נר, זאת אומרת שזה קצת מוקדם יותר מהזמן של של הכהנים, ואם זה הזמן שבו רוצים לקבוע את הזמן של קריאת שמע, אז נשאלת עליו השאלה אכן והוא מתי קורא הוא מתפלל. מגיב הרב, אבל קשה, יש קושיה נגד המהרש"ל, ויש לומר כי אכילת התרומה עדיפה שהיא מדאורייתא. אז עכשיו יש לנו כאן שני עניינים, שעל זה שאמרה הגמרא שלא יאמר אדם שאבוא לביתי ואוכל קימה וכו', אמר כי האכילה ההיא היא אכילת חולין, אין בזה קיום מצווה, כמו שיש קיום מצווה דאורייתא של הכהן לאכול את התרומה. והיות ויש דיון האם זה אחד הדברים שאנחנו כבר ראינו אותו בהתחלה, האם העניין של קריאת שמע הוא מדרבנן או שמה דאורייתא. אז קודם כל אנחנו יכולים לומר שני דברים, זה שהתפילה היא ודאי דרבנן, וגם הסדר של קריאת שמע הוא גם כן דרבנן. אפילו תמה שצריך לומר את הפסוק של שמע ישראל, שהוא כביכול דאורייתא, אבל מה שאנחנו קוראים קריאת שמע עם הברכות שלפני והברכות של אחרי, זה ודאי דרבנן. ועוד שהעניין של אכילת תרומה כולו הוא ודאי דאורייתא. וזאת אומרת שאין איך לומר, לדחות מצווה דאורייתא משום מצווה דרבנן.
זה הפסוק עצמו עדיין.
אז הפסוק עצמו זה לא לקח כל כך הרבה זמן. אתה יכול לומר שקריאת שמע על ברכותיה, תפילת ערבית, לא כפי שמתפללים כאן, תפילת ערבית אני מתכוון, כן, זה לוקח כמה דקות. אני לא רציתי לומר שעות, לא להגזים, אבל כשאומרים חז"ל בכל העניינים האלו שלא צריך כוונה, אז הם מתכוונים שכל אותן הכוונות שמכוונים בתפילה לא מעכבים את התפילה, אבל המינימום שהוא הבנת המילים זה ודאי חלק מהמצווה. ואני מתקשה להבין איך יכולים לכוון את המילים בקצב הזה, ש כפשוטו, כאן אני לא מחמיר, אני לא מבין, יש דברים שאני לא מבין. לא מדבר על עיון, לא מדבר על להפסיק כדי לקחת את היד בראש לחשוב על אותם הדברים, אבל רק ההבנה הפשוטה של המילים. אני לא רוצה להוסיף עוד דברים אחרים, אבל הייתי יכול. בכל אופן, יש לומר כי אכילת התרומה עדיפה, שהיא מדאורייתא ודאי, ואפשר לו לכהן לאכול קודם, ולכך לא הוקשה תוספות כהן גופה מתי יתפלל. שאותה השאלה שהתוספות שואלים על העני, לא היה להם מקום לשאול על הכהן. ואין כאן קושי הכלל. וכהי סברה, עיין דרוש ארוך בזה בספר בית משה חיים, מהרב משה חיים טריבקס, חידושים על מסכת ברכות, ורשה תרנז. לא מכיר את הספר, אבל מישהו מוצא אותו, אז אני קונה. ועוד, היי משה שהכהנים נכנסים לאכול, שעת אכילה היא ודאי, ולאו דווקא שעה שמותרים לאכול, אמרת נכנסים לאכול, ולא כלישנה דברייתא זכאין לאכול, ומשמע תפי מותרים כדאמרת. ואם אמרת משעה שהעני נכנס, פירוש עד שיכינו לו, היי משעה שהכהנים נכנסים בעינם מביאור לעצמו. ועדיין קשה, עמי לא פירשו התוספות עד שיכינו עד הכהנים נמה, ואפילו שאין להקשות כהן גופה מתי יתפלל, באו לממר עד הכהנים, עד הכהנים זה פירוש על הכהנים, נושא הכהנים. נמה עד שיכינו להם קוראים מתפללים משום נכנסים, דהשתא נראה כמיותר משום פירוש התוספות גבי אני. זאת אומרת שאתה לא יכול לפרש את המילה נכנסים במקום אחד בדרך אחת ולהבין אותו בדרך אחרת במקום אחר. אנו שאם אנחנו אומרים משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, ואנחנו רואים שיש עניין של הברייתות שעוד נחזור עליהן עם ביטויים שונים לטובלין לאכול או זכאין לאכול, אז אם ככה אתה אומר לגבי אני, אז ככה צריך לומר לחתכל לגבי כהנים גם כן. ויש לומר ודאי דאין להקשות גבי הכהנים משום כי הד אסירי הגמרא אכילה קודם הקריאה גבי האדם בא מן השדה עם רואה בהדיה. זאת אומרת שזה מיוחד למצב, וצריך כאן לתפוס את הלשון המדויק של הגמרא, אדם בא מהשדה. בא מהשדה כפשוטו זה מעסקי פרנסה. בעוד שאין לכהן עסקי פרנסה, וצריך להבין כאן שהיות והיה מנוע מלאכול בתרומה, מאותו הרגע שהוא יכול, אז זה חוזר החובה של העבודה, כי אכילת התרומה לכהן היא מצווה, בעוד שאין מצווה לאדם לאכול, חוץ מאותם המקרים שהם סעודת מצווה, אבל זה לא היסוד הכללי. ולכן יש מקום לומר שלגבי דבר שאנחנו נגיע אליו, שהיא בשעה שאנשים נכנסים לקדש בערבי שבתות, שזה כן אכילת של סעודת מצווה. אז ויש לומר ודאי דאין להקשות גבי הכהנים משום כי הד אסירה הגמרא אכילה קודם הקריאה גבי האדם בא מן השדה אמרו הבהדיה. ואינו דומה כהן הבא מן מקווה המים לאדם הבא מן השדה כלל, שהכהנים זריזים למצוות ואין לחוש שמה חוטפתן שינה. ועוד מה דפירושו התוספות בדף דלת, בדף דלת זה לגבי אותו העניין, קורא קריאת שמע ומתפלל, פירוש מכאן משמע שמשעה שהגיע קריאת שמע של לילה שאין לו לאכול סעודה עד שיקרא קריאת שמע ויתפלל ערבית. שזה אותו העניין שיש אותו הדבר שחזל מסבירים, אני אנוח קצת, אכול קצת, אסתכל בעיתון, אסתכל טלוויזיה וכו', ואחר כך אני אהיה שוב מוכן לקרוא קריאת שמה ולהתפלל, כי חזרו הכוחות וכולי. בינתיים הוא נרדם ומתעורר למוקרת בבוקר, וזה מה שאמר רבן גמליאל במשנתנו. ולמה אמרו חכמים עד חצות?
להרחיק אדם מן העבירה.
כדי להרחיק את האדם מן העבירה. אותה העבירה שבלשון החכמים נקראת פשיעה. כן, אתם לומדים את העניין הזה ברמב״ם למשל. כן? זאת אומרת שפושע במשמעות הזאת, זה לא כמו בעיתון, מה פירוש פושע?
זה מי שמבטל מצוות עשה?
לא.
זה בכוונה.
מי שמעלים מס הכנסה?
נו, קצת עברית. מה זה פשיעה?
זהו, מבנתי שזה לעבור על איסור.
התוצאה היא עבר על איסור, אבל מה הגורם?
אדם יודע שזה
אסור. עד כאן זה נכון, אבל זה לא הגרימה.
זה יוצאת נגד משהו חברתי, לא דווקא אישית.
יש מילון שם?
כן.
טוב, זה קצת קרוב בעברית המדוברת שלנו, שהיא לא עברית, למה שקוראים פשלה.
זה גם נשמע אותו דבר.
מה?
נשמע אותו דבר.
יש כאן קצת... רשלנות. פשיעה זה רשלנות.
אבל זה לא ממש בזדון.
זאת אומרת שהוא לא רצה לא לקיים את המצווה, אבל היות והוא דחה את הדברים והכניס את עצמו למציאות כזאת שלסופו של דבר לא קיים, ולא קיים מתוך, אז המושג פשיעה בהלכה זה רשלנות.
רגע, אנחנו למדנו פעם שיש חטא שזה שגגה, אבון שזה מזיד, ופשע זה עוד יותר גרוע, זה להכיס.
כן.
אז
לא אמרתי פשע, אמרתי פשיעה.
זה אותו שורש, לא?
זה אותו שורש, אבל זה לא עליו דרכה אותו עץ.
אוקיי.
לא, זאת אומרת שצריך לראות, ואז איפה אתה ממקם את העניין של הפשיעה לאורך הציר הזה שבין חטא, אבון ופשע?
זה איפשהו בין חטא לאבון.
אז זה ודאי שזה לא בכוונה, אבל אתה לא יכול לומר שלא עשית משהו בכוונה. זה לא בכוונה שלא קיימת, אבל אפשר לומר שבכל זאת, זה דברי רבן גמליאל, להרחיק אדם מן העבירה. זאת אומרת שזה שעברת על דברי חכמים, בגלל שלא יאמר אדם, הלכה הביתה וכל קימה וזה וכולי, זאת אומרת שזאת העבירה, והדבר הזה גורם לכך שבעצם זו התנהגות רשלנית. מי שמתרשל בכל מלאכה שהיא, זה לא כל כך שהוא לא רצה לעשות את הדברים ולא וכו', אבל לא הייתה לו התשומת לב הדרושה, ולא הייתה לו כובד ראש הדרוש וכו'.
אז זאת אומרת שמי שעשה את המעשה של פשיעה לא נקרא פושע, כי פושע זה מי שעשה פשע.
נכון. אבל ועוד לאלוק המילים, כפי שאומרים, עוד יש לדייק במשמעויות של הדברים. שאתה הולך לפי אותה ממרה שפושעי ישראל בגופן מלאים מצוות כרימון, כן? ומכירים את הממרה הזאת? אם הם מלאים מצוות כרימון, זאת אומרת שאין מקום ליותר מצוות. ראיתם רימון פארק? אתה לא יכול להוסיף שם גרגיר אחד. זאת שזה לא רק ממרה, איך לומר, של לימוד זכות, סגנון בית הלל או בגלל עצמו, כן? או רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, זה גם זה. אבל זאת שאתה אומר שאותם האנשים המקרים זה, אז צריך אובייקטיבית לראות מה המצב שלהם. טוב, החינמה בסתם אדם בא מן השדה בערב משום דעיקה או אונס שינה, אבל הדכהנים זריזים במצוות הן כדאמרת ולא חיישינן. אם כן, מהי פירוש נכנסים לאכול? אלא פשיטה, בכל שהיו תומתן, בתומתן היו מחוץ למחנה הטהרה, והשתה נכנסים במחנה וקל להביא. שוב ראיתי בקהילת משה, והוא קונטרס של מכתבים בין גאוני הדור והבית חיים משה הנ"ל, מה שהביא הרב שמואל ברוך, לא מכיר, דעיקה לדעתו ראיה מוכרחת למהרש"א מדברי רש"י ברש המסכתא, שכתב שם רש"י, כהנים שנטמעו וטבלו והעריף שמשן והגיע איתם לאכול בתחומה, מדייק רש"י והגיע איתם להורות, ובאמת אין רשאי לאכול אז, רק הגיע העת כמובן, עד כאן לשונו. וכנראה זה סותר טובה, טובה זה
יותר
הרבה, כן, יותר, כן. המהרש"א, למה שאמרו לעיל, ותירץ בית חיים משה לדחקו ממה שאמרו הערב שמשו אוכל בתחומה, דשמעינן, כן, כי הכהנים מותרים לאכול בתחומה בשעת קריאת שמה, לפי ההסבר הקודם, דהיינו שקריאת שמה של בני אדם היא מקבילה לאותו המעשה של אכילת התחומה לכהנים. זה לא רק שיש להם זמן שווה, אלא שעבודת הכהנים ואכילת התרומה היא מקבילה למצד קריאת שמה אצל בני אדם. זה לא אומר שהם לא יקראו קריאת שמה גם כן, אבל ששני העניינים הם מקבילים זה לזה. וכנראה זה סותר טובה המהרש"א למה שאמרו לעיל, ותירץ הבית חיים משה לדרכו ממה שאמרו העריף שמשו אוכל בתחומה, דשמעינן, כן, כי הכהנים מותרים לאכול בתחומה בשעת קריאת שמה, כי הלא זמן קריאת שמה הוא כשיעריב השמש, ובכן הלא מפורש כי מותרים לאכול תרומה בהערב שמש הוא זמן קריאת שמה, ודוחק לומר ושמה לא עירי מזה, עד כאן אין לו שונו. אבל לא השיב על הראיה מדברי רש"י, ועדיין עומדת במקומה כפי דעת הרב שמואל הנ"ל. ולי נראה פשוט שעד רבה דברי רש"י מוכיחים שהכהנים מותרים לאכול בתחומה בשעת קריאת שמה, אף על פי שלא כיוון רש"י כלל בהי קושיא, שרש"י בא לפרש הלשון במתניתין בכוונת ביור הגמרא כדחקו, ואומר כהנים, איזה כהנים? שהמשנה אמרה משעה שהכהנים, אז היות וכתוב לא כהנים אלא הכהנים, כן? עם ה' הידיעה, אז אתה יכול לומר שמדובר על הכהנים באופן כללי. אז מסביר רש"י, לא, מדובר על הכהנים הידועים, דהיינו שלא היו יכולים עד עכשיו לאכול בתחומה. למה? כי היו טמאים. לכן אומר שנטמאו, אבל הם לא יכולים לאכול בתחומה עם הערב שמש, זאת אומרת בצאת הכוכבים, אם לא טבלו קודם. לכן רש"י מסביר את כל המהלך של הדברים, איזה כהנים מדובר בהם. הכהנים שנטמאו וטבלו והעריף שמשם, כדברי הפסוק, כן? כדכתיב ותמא עד הערב וכתיב ובא השמש, אבל מי דכתיב ותהר באו לשעות, זאת אומרת להמתין עד צאת הכוכבים. ולכך פרש רש"י והגיע איתם לאכול, כלומר והגיע את צאת הכוכבים, ומיד ודאי אוכלים, שאינם רשאים לאכול כשבא השמש משום ותהר, ובאי סימן דצאת הכוכבים. ולכך עד קריאת שמע נמי באי לשהות עד זמן דצאת הכוכבים, והקורא קודם לכך לא יצא, שזה גם דברי רש"י. דהי לכך שואל במתניתין, מאמתי קורין משום הספק דבית השמשות? דהווה אמינא דבעינן לקרות בהתחלת הערב, דהיינו ביאת השמש ממש, שזה תחילת הבין השמשות, אבל לא כיוון כלל למה שאמר הרב הנ"ל, אלא כאומרנו ובא איתם לאכול משום דכתיב וטהר. זאת אומרת שהרב כאן מתדיין קצת, לכן היה לי קצת התלבטות עם כמה סברות של מפרשים שבאים כל אחד לפי דרכו להסביר את הדברים, והרב רוצה כלומר להגן על על הדברים כפשוטם של המשנה ושל הגמרא. וזאת אומרת שאם כן, עדיין דברי המהרש"א קשיא טובה, ומצווה לישבן יישוב נכון, אך נפלו ממני ולא יכולתי יכול. יבוא מי שיוכל מי שהעני נכנס לאכול פיתוב המלח. זה מין תת כותרת ככה, זה תזכור של הלשון של הגמרא. והתוספות שאלו, כזכור, אני גופה עד שהכינו לו קורא ומתפלל. זה קצת קיצור בלשון התוספות, זאת שהוא נכנס לביתו, אז עכשיו הוא נכנס לביתו, אז שמים לו שולחן וכו', ועד אז הוא כנראה שזה אני ליטאי. מה? למה אני אומר שהוא ליטאי?
לא, אם לפי אותה שיטה שהוא מביא את הכסף הביתה ואשתו צריכה ללכת לקנות בשוק, ניח, אבל אם האוכל נמצא בבית, למה אשתו לא מכינה לו את האוכל איך שהוא מגיע?
אז עד שהיא מכינה, אז
כדי שיהיה חם, היא רוצה לראות מתי הוא מגיע.
טוב, שעשים על הפלטה. אוקיי, בסדר.
לא, אוקיי, שוב להזכיר לכם את הכללים. אנחנו לא עוסקים בריאליה. הדימויים שהגמרא משתמשת בהן הם לא באים כדי לתת תיאור סוציו-אקונומי של המציאות. אנחנו מדברים בעקרונות. אז העניין הוא שאנחנו רוצים להציל את העני מהעבירה הזאת של אוכל קימה וכו'.
כל זה כבר שכח מזמן לתנר.
כן.
כי הוא קורא קריאת שמע על פה, כי הוא לא יכול לקרוא בסידור, כי אין לו אור. הוא מתפלל על פה, והוא עושה המויצי על פה, הכל על פה, כי הוא חושך.
מוציא זה על פה.
והכל בחושך, הוא מחפש את הלחם. בסדר. צלנו אותו.
אז זאת ההצעה של התוספות. אני גופה מתי יתפלל, כן? עד שיחינו לו, קורא ומתפלל. וקשה. ואילו שיחינו לו הרי מחמיצין מצרה ממצרה לכתחילה, וכיוון שבה העני התחיל זמן קריאת שמע, והיה להם לקרות, ויש להשיב בנקל דנשים הן שיחינו או עבדים ופטורים. אתם רואים איזה עבד זה, איזה עני זה, זה עני שיש לו עבדים. ודילמה מצוות הגבלת פני עני דוחה וצריך עיון. טוב, אז כאן יש כמה עניינים ש הפסקה הזאת קצת טעונה. זה ש אותו הדבר שאתה אומר על העני אתה צריך לומר על אלו ש כביכול עוסקים להכין לו, כי גם עליהם חלה המצווה. אז נכון שאתה יכול לבוא ולומר שעל פי עיקרון של מצוות עשה שהזמן גרמה אנשים חייבים ונשים פטורות, ואז נשים הן שיחינו או עבדים, ואנו עבד כנעני, כן? עבד עברי הוא גם כן חייב. אבל יש כאן תוספת קטנה, כן? ודילמה מצד הגבלת פני עני דוחה. זאת אומרת ש העניין הזה של קבלת פני עני, לעסוק בצרכה וכו', שייתכן שיש בזה גם כן עניין של מצווה, לעוסק במצווה פטור ממצווה.
ואז אפילו אם זה אדם מבוגר מטפל בו, כאילו יהודי רגיל.
ייתכן, כי לאמיתו של דבר הדיוק כאן הוא שנכון שלכתחילה מזמן שהגיע הזמן צריך לקיים את המצווה, אבל זה שאתה קורא ומתפלל מאוחר יותר, כל עוד שלא שאתה לא אומר אכול קודם ואחר כך אני אתעסק קצת, שון קצת וכו', אתה לא עברת על שום איסור. זאת אומרת, עצם העניין שאתה דוחה קצת את הזמן, ובמיוחד כשאתה נמצא במצב כזה של עוסק במצווה פטור ממצווה, במיוחד כשמדובר בעניין שאפשר לעשות מאוחר יותר. הלכתחילה של עוסק במצווה פטור ממצווה זה עד כדי מצב שיכול להיות שיעבור הזמן של אותה מצווה שנדחית בפני מצווה אחרת. אבל כשבנוסף לכך זה משהו שאתה בעצמך תוכל לעשות מאוחר יותר, אז אין כל כך בזה בעיה.
הקבלת פני עני זה מצווה?
הכנסת
אורחים. המצווה דאורייתא שדוחה קריאת שמע, אם כבר אנחנו נכנסים לדיון ההלכתי.
אז אם כבר, אז זה
כתוב וצריך עיון.
כן? לא, לא, כתוב וצריך אישון. ובכל זאת, זמן הכנת פת במלח, דהיינו סעודת העני, נראה קצר מדי, ואינו מספיק כלל לעני עצמו לקרות ולהתפלל. ואם תאמר דקפית דווקא זמן התחלת ההכנה ואפשר לו לשחות כדי באה כדי לקרות ולהתפלל בכוונה הראויה, ואני כתבתי את זה, אין בכך שיעור כלום, שלא אמרנו משה שאני נכנס ללון או כדומה, ומשמע זמן האכילה גופה תפל, אלא משה שאני נכנס לאכול. ואם תאמר לאו דווקא פת במלח אלא סעודה כמשמעו כדתניה בספר להיפטר מתוך סעודתו, סעודה ממש, עמי יקרה לעני אם אוכל כדרך כל האדם? והד פירש רשי שאין לו נר להדליק, מה פירוש הדבר שהיא עני לעניין הנר ולא לעניין הסעודה? ועוד משנה מפורשת בפרקים פת במלח כמשמעו.
זוהי דרכה של תורה.
כן, בפרקי אבות. כשאומרים...
פת במלח זה לא ארוחה שלמה.
כן, פת במלח תאכל, לא אומר שמה ש... ומאין במסורת אשתה, לא אומר שזה הכנה אפריטיף, כן, להמשך הסעודה, אלא שזאת הצעה, כן, על חיי סיגופין. אם אתה שייך לכת האסאים, כן, אז זאת הארוחת ערב שלך. זאת, כאן אני נכנסתי טיפ טיפה אל תוך דיון שהיה לנו כבר בשיעורים קודמים, כן, שזה ההבדל בין אני לאביון. האביון זה מי שאין לו אבל היה רוצה שיהיה לו. יש מילה שאתם מכירים, זה תאבון. אז לאביון יש לו תאבון אבל אין לו מה. אבל העני זה מרצון, מלשון ענווה, זאת אומרת שהוא בוחר בדרך הזאת. אז כמובן שבשפה המדוברת שאנו כבר אני ואביון אין הבדל, אבל צריך לדעת את הדירוג של הדברים. ואם תאמר דהתם גבי תלמיד חכם תנן כדי אמרת, זוהי דחקה של תורה. כשהמשנה בפרק אבות בברייתא שמה בפרק ו' אומרת שזוהי דחקה של תורה. אם אתה אומר דחקה של תורה, זאת אומרת שמדובר ב תלמידי חכמים, לא בסתם בני אדם. אבל אחר גבי אני פשוט שענה, ודינו כרוב בני אדם בסעודה, סעודה ממש. אם כן, ועל כוחך אמרת דרוב בני אדם ואני אחד שיעורה הוא לעניין הסעודה. זאת אומרת שאם אתה אומר ככה, שההבדל שיש בין המצב של העני שנכנס לאכול פיתוב המלח לעומת העני של פת במלח תאכל של המשנה בפרקי אבות, ברייתא בפרקי אבות, זה ששם מדובר על תלמיד חכם, אז זאת אומרת החזרת לי את העני דכאן אל תוך המסגרת של רוב בני אדם. ואם כן, למה הברייתא תעשה הבדל ביניהם? ולהן חוצך רש"י לפרש דייקה לעניין הנר, אם כן אי אפשר לו לשהות יותר מדי ובאי לאכול קודם החשיכה. וקשה כדי אומרנו שאין לו זמן מספיק לקרות ולהתפלל כדי ראוי, ואין לומר דעני נכנס מבעוד יום ממש, דך אמרנו ששיעור הדעני מאוחר לשיעור הדכהן לפי שיטת רבי יהושע, משה שהכהנים מתוהרים לאכול בתחומתן, ומשמע שכבר עלו מן התפילה וסמוך לחשיכה הוו. ועוד קשה, ספה עד שעה שעומד להיפטר מתוך סעודתו, מהי נפקותה להלכה למעשה? כן? זאת אומרת שאנחנו דנים כאן בעניין של התחלת הזמן, ואתה בא ואומר עד שעה שעומד להיפטר מתוך סעודתו, מה אתה לומד מהקביעה הזאת לצורך ההלכה? מה יש ללמוד מכך? מה נפקה מינה? נפקותה. לדידי כבר קרה עד שיחינו לו, וזמנו משעה שמתחילים להכין סעודתו ותולו. ואם תאמר צריכה לבעל הבית שכל עוד שהעני אוכל יש לו זמן לקרות, קשה, דלמה אין עני בביתו. לכן בהכרח כי למעשה לא הבינו נצרכין אלא לרשע בלבד, משעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח כזמן המציין את ההתחלה, שזה מה שאנחנו מחפשים דרך המשנה ודרך הברייתות בהמשך. וכדברי התוספות, משעה שמתחילים להכין סעודת ערב לעניים, כי בזה נקט סימן התחלת עסקי הלילה כדפירשנו לאל. וכלומר משעה הידועה ממנהג המפורסם לעניים, ומיד יקרא ותולו. דלמה אין אני בביתו, שמה כבר האני עמד מתוך שולחן החבריה ונמצא הוא עובר בזמן קראת שמה לפי היסברה. אלא בעל כוכחה כי להשקפה עיונית כמחזיק. כן? ושוב, לא מחפשים כאן את הדיוקים המציאותיים כביכול מהמצב בשטח, אלא להשקפה עיונית כמחזיק, דהשתה לשנת הנגלה קשה מידי, ואין מקום לפסוק הלכה למעשה מהי לשנה, אפילו למי שאמרה, ועדיין אנו צריכים לרמוז בנסתרות. עוד?
כל אלה יהיו בפרק הבא של פועות, הנסתרות.
לא. אני וכהן חד שיעור ההוא. ומין הוא, מאימתי מתחילים לקרות קריאת שמה בערבית משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתן בערבי שבתות, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, משעה שהכהנים זכאים לאכול בתחומתן, סימן לדבר, צאת הכוכבים. אם ככה אמרת, האם כוונת חלומה, כסלקה דעתך, אני ובני אדם חד שיעורה הוא? ואי אמרת אני וכהן חד שיעורה הוא, חכמים היינו רבי מאיר, יש לכם הטבלה שם, אתם יכולים לראות שאם אתם משווים את הזמנים, אז אתם חוזרים לכך שמה בתוך אותה הברייתא יש כביכול שני זמנים שהם יוצאים אותו דבר, אז אחד מהם מיותר. אם שניהם מובאים בברייתא, זאת אומרת שהזמן צריך להיות שונה, כי אחרת לא היה מקום לומר את זה, או שמה היה צריך לבטא את זה אחרת, כן? שאחד מהרבנים יגיד שזה אותו הזמן כמו אלא שמה מינה אני שיעורה לחוד וכהן שיעורה לחוד. אבל הגמרא לא רוצה. לא, אני וכהן חד שיעורה הוא, ואני ובני אדם לאו חד שיעורה הוא. והפירוש, אז נלך עד סוף הפסקה, ואם כנראה שבגלל שיהיה צורך בכך אנחנו נחזור על העניינים בשיעור הבא. מיד תנא בתוספתא שיעורא דבני אדם בערבי שבתות עליבא דרבי מאיר ושיעורא דכהנים עליבא דחכמים, נוכל לומר תרי חדא, דנו שני דברים מכאן. חדא, דבר הראשון, שיעורא דעני ושיעורא דכהן חד הוא, שהשיעור של העני והשיעור של הכהן הוא אותו השיעור. או דלמה, או שמה יש לומר, שיעורא דבני אדם ושיעורא דעני חד הוא, משום דלא הביא שיעורה דעני בתוספתה כלל. תוספתה זה אוסף של ברייתות, והיות וברייתה הזאת שבאה מהתוספתה אין, לא מדבר על העני אבל מדבר על בני אדם, אז אתה יכול לומר שזה אותו הזמן, שאני ובני אדם זה אותו הזמן, שהוא לא דיבר, לא הביאו את הזמן של העני, כי זה אותו הזמן כמו הבני, כמו הבני אדם. ואי כסלקה דעתך, ואם ככה אתה רוצה לחשוב, יש כאן דיוק קטן אולי בלשון, כשאומרים סלקה דעתך, זה לא ככה אתה חושב, זאת אומרת שיש לך כוונה מפורשת שאתה רוצה לחשוב בדרך הזאת, שאתה רוצה לומר ש טוב, בשפה המדוברת שלנו זה ככה עולה בדעתך, כן? אבל עולה בדעתך, כן? זה יש רעיון ככה שעבר ותפסתי אותו והתחלתי להסתכל עליו, כן? לא, כסלקה דעתה, זאת אומרת שזה משהו שאתה מעלה ברצונך, ככה אתה בוחר לחשוב. האם זה העניין? ככה אתה רוצה לחשוב? שדרוב בני אדם ואני אחד שיעורה הוא, להשוות את את מה שהאני מייצג למה שרוב בני אדם. אז אתם זוכרים את שלושת המדרגות שאנחנו מדברים עליהן מאז ההקדמה הכללית של הרב, כן? אם אין תבואה אין תרומה, ואין תבואה אלא בזכות הצדקה, כן? זאת אומרת שרוב בני אדם זה אלו שעוסקים בכך שתהיה תבואה, ואם אין רוב בני אדם, כן? שעוסקים להמציא את התבואה, אז לא תהיה תרומה לכהן וגם לא תהיה צדקה לעני. זאת אומרת ששלושת הדברים הם עולים בקנה אחד מבחינת הנושא המרכזי שלנו, ששלושת הדברים מחוברים ביחד כדי לאפשר את הקיום של החברה. אבל אתה בא ועכשיו אתה אומר, האם יש אפשרות כזאת לומר שאני ובני אדם זה אותו השיעור? מאיפה היה נובע הרעיון הזה שאני ובני אדם זה יהיה אותו השיעור? אתה יכול לומר, כהנים לחוד וכל האחרים לחוד. למה? שהכהנים אכילתם היא עבודה, כל האחרים אכילתם היא לא עבודה. זאת אומרת שאתה יכול להסתכל על המציאות בצורה דיכוטומית כזו, מה שיש כהנים מצד אחד וכל היתר מצד אחד. ואנחנו רואים שהגמרא לא מקבלת את הדרך הזאת, אבל היא כן מקבלת את האפשרות לומר שאם אתה צריך דיכוטומיה, אז הדיכוטומיה זה רוב בני האדם מצד אחד וכהנים ועניים ביחד, שזה, וזאת אומרת שזה לא הממד כביכול של הקדושה המיוחדת של הכהנים שגורמת לכך שהם יהיו לחוד וכל היתר יהיו לחוד. אם יש ייחוד, אפשר להשתמש ככה בביטוי הזה, הוא בא ממקום אחר. ואי כס על כדעת האח דרוב בני אדם ואני אחד שיעורה הוא, הרי בהכרח שיעורה דכהן לחוד ושיעורה דעני לחוד, אלא לב אני וכהן אחד שיעורה הוא, ואני ובני אדם לב אחד שיעורה הוא. שזה מה שבעצם הגמרא רוצה לקבוע. אחר כך בא המשך של הקריאה של הגמרא, ואנחנו לא סיימנו, אבל מסיקים.
אז אנחנו נלך...